הכל חי אונליין 93fm.co.il בית מדרש לאקטואליה, הנושאים שעל סדר היום לפי השקפת התורה, עם הרב מרדכי נויגרשל ובצלאל כהן.
שלום לכם, לילה טוב, בית מדרש לאקטואליה, פרק נוסף הערב, יום שלישי בשבוע, כמידי שבוע, ערב טוב, לילה טוב, הרב נויגרשל.
ערב טוב.
ערב טוב ומבורך. אז יש כמה נושאים שעל סדר יומנו בתוכנית הערב בבית המדרש שלנו, אחרי ש... עסקנו לא מעט בבית המדרש בחג השבועות, כל אחד במקומו, ואני רוצה לדלות את הערב דווקא משהו מהדף היומי בתוכנית שלנו הלילה, עוד מעט נגיע לזה, אבל אני רוצה לפני כן להודות לצוות שלנו, רועי קנטן וסגי פרלמוטר, גם לכם המאזינים ששולחים אלינו את הנושאים לדיון, והנושא שיפתח את התוכנית הערב יהיה הנושא של הר הבית. אז השאלה שלי היא האם לעסוק בזה בהיבט ההלכתי, או את זה נשאיר לפוסקי ההלכה, או להיבט הרעיוני, כל הוויכוח הזה סביב העלייה להר הבית, והבוקר דיבר כאן בשידור אצלי בתוכנית בבוקר עם דוד חכם, הרב דוב ליאור, שהביע את הטענה הציונית דתית, למה עולים להר הבית? כי אם לא נהיה שם, אנחנו היהודים, הריבונות לא תהיה שלנו, ואז לא ייכון כאן שלום. אז זה ההיבט הרעיוני, מדיני, לאומי, יושב יאמרו לאומני, לעומת ההלכה שאוסרת ושוללת עלייה להר הבית, כי אנחנו לא בתארה היום.
תראה, אני אתחיל מהסוף ונחתור לכיוון ההתחלה. מה שאתה אומר כעת מזכיר לי נושא אחר שדיברנו בינינו האם לדבר עליו או לא, ואני הורדתי אותו מהדיון ואתה הסכמת. הנושא היה לגבי המריבות הבלתי פוסקות, מה שנראה כך על פני כלי התקשורת בין נתניהו לאובמה. ואני לא רציתי לדבר על זה, ולא אמרתי למה, אני אומר לך עכשיו למה. לפני הרבה שנים, קראתי ספר של העיתונאי מתי גולן, הפרוטוקולים הסודיים של קיסינג'ר. לצעירים שאינם זוכרים, הנרי קיסינג'ר, יהודי, מתבולל בארצות הברית, שנשוי ללא יהודיה, והיה שר החוץ הולדה, הדינמי ביותר אולי בהיסטוריה של ארצות הברית. הוא רשם על שמו את נסיגת ארצות הברית מווייטנאם וכן הלאה וכן הלאה. והוא בחש בגדרה פה במזרח התיכון באזור מלחמת יום הכיפורים, שנת תשל"ד. לפני הרבה זמן.
צעירים שבינינו ממש לא זוכרים, לא היו.
לא היו אז בכלל. ובזמן, כמו בכל זמן, הפרלמנט הפעיל ביותר בעולם, זה שאין לו חופשות, וזה שחבריו אינם נבחרים, אבל הם נמצאים ומביעים דעה, וממש ממש מתווכחים, וקריאות ביניים ונועמים, זה פרלמנט המקווה. שם תמיד מביעים דעות, שם תמיד יודעים מה להגיד על כל דבר, ואני אחרי שקראתי את ספרו של מתי גולן, אגב, הספר המקורי נאסר על ידי הצנזור, ורק אחרי שמתי גולן עדכן אותו, בצורה כזאת שתערב לחיקו של הצנזור, גם כן הוא אושר לפרסום. ובכל זאת, כשקראתי את ספרו של מתי גולן, התפטרתי מפרלמנט המקווה ומשאר הפרלמנטים של קרנות הרחוב למיניהם. לא. משום שפתאום הרגשתי כמה כולם טיפשים. פתאום התברר שכל מה שהעיתונות דיברה, וכל מה שהיה ידוע, זה הכל היה בקושי קצף שעל פני המים. והדברים האמיתיים מתרחשים סביב אינפורמציות לא ידועות בכלל. והדברים המתרחשים למעלה הם או, כמו שאמרתי קודם, שולי הדברים, או דיסאינפורמציות כדי ליצור איזושהי אילוזיה. מכיוון שאני ממילא לא יודע מה באמת מתרחש, בהחלט לא יפלא אם בעוד שנים יבוא איזה, איך קוראים לו, קורנבליט, המזכיר הממשלה, או אחד כזה, ויכתוב ספר על הפרוטוקולים הסודיים של נתניהו ואובמה, והתברר שהם היו החברים הכי טובים, והכל היה הצגה כלפי העולם. אני לא יודע. איך אני אביע דעה כשאין לי את האינפורמציה? הוא הדין גם פה.
על אובמה אני מבין שאין לנו את האינפורמציה, מה קורה ביניהם, למעט מה שכתוב בתקשורת, מה שהכותרות זועקות אלינו כל הזמן. אלא אם כן אנחנו צריכים לחשוד בתקשורת שמייצרת כאן דרמה.
אני לא יודע, הדבר היחיד שאני יודע על נתניהו זה שהזמינו חשמלאי או לא הזמינו חשמלאי לביתו בקיסריה, זה הנושא הכי חשוב והכי בוער בעולם. כל השאר לוטה מבחינתי בערפל, גם אם אני ער לכותרות העיתונים, ואני לא כל כך. מכל מקום, כשבאים לדון על נושא מבחינה מדינית, חייב שתהיה בידי האדם הערכה מדינית מקצועית, שגם כשיש אותה זה כולהי ואולי. לי אין את הערכה המדינית המקצועית, מה קורה ומה יקרה אם וכאשר כך וכך יהיה בנושא זה או אחר לגבי השלכותיו המדיניות, ולכן אני מנוע מלהביע דעה בדברים האלה. מי שבאמת חושב שהוא יכול להביע דעה, בוודאי יש לו את הגישה לכל החומרים הסודיים, וממילא הוא מביע דעה ואני לא יכול להתווכח איתו. זה ביחס להשלכות מדיניות, הרי זה נוגע גם להלכה. הרי פיקוח נפש דוחה יום הכיפורים שיכול להיות בשבת, הוא בוודאי דוחה עלייה להר הבית, מצוות תפילה בהר הבית, שלא ידוע לי שהיא קיימת. גם אם מותר וגם במקומות שמותר, בלי להיכנס ברגע זה לשאלה הלכתית. אבל אם זה בדרך הטבע עלול לגרור דברים חמורים, אולי השאלה לא אם מותר לעלות מבחינה הלכתית, אלא אם כדאי לעלות, ולפעמים אפילו מותר לעלות בגלל סיבות אחרות, לא בגלל סיבות של הר הבית, גם כן תתמוך בעניין, ויהיה פה ויכוח פוליטי או ויכוח של איך לפרש או איך להתייחס לאינפורמציות, אבל קודם כל האינפורמציות צריכות להיות בידינו. זה דבר ראשון, בכלל להרגיע את כל הדיון בנושא הזה ברמה הפופולרית, כי זה לא דיון שצריך לדון ברמה הפופולרית. ב' לבוא ולומר שאם אנחנו לא נהיה בהר הבית במקומות שמותר, למאן דאמר שמותר, זה אומר שאין ריבונותנו על הר הבית, יורשה לי, ובוודאי ובוודאי אין אני מתכוון לנהל ויכוח על גלי היתר עם תלמיד חכם בסדר גודל של הרב דוב ליאור, אבל אני מדבר על העניין עצמו. לפי מיטב הרגשת ליבי שאיננה מחייבת אף אחד, אני אתן משל. כשבאו ואמרו אנחנו לא יכולים להחזיר שטחים כי ארץ ישראל היא שלנו, הרי אמירה הזאת מכריזה קבל עולם שארץ ישראל היא לא שלנו. למה? כי הרי מדינת ישראל יכולה הייתה לקום בארץ ישראל לא בגלל מדינת ישראל יכולה לקום איפה שהיא רוצה. למה מדינת ישראל לא קמה באזור ניו יורק למשל? כי ניו יורק לא שלנו ואנחנו לא יכולים להקים שם מדינה. ניו יורק לא הייתה שלנו, ולכן אנחנו לא יכולים להקים שם היום מדינה. מכיוון שארץ ישראל לפי טענתנו הייתה, הווה ותהיה שלנו, מאז שהקדוש ברוך הבטיח אותה לנו לעד ולעולמי עולמים, גם לפני שקמה כאן מדינה היא הייתה שלנו, וגם במקומות שמדינת ישראל לא שלחה ידה, היא גם שלנו. שתי גדות לירדן, זו שלנו, זו גם כן, זאת לא אמרה של זאב ז'בוטינסקי בלבד. זאת אמרה של משה רבינו. משה רבינו נתן על פי השם את אזור עבר הירדן המזרחי לרובן וגד ולחצי שבט המנשה. זה שלנו. איש לא טוען שבגלל זה שזה שלנו אנחנו חייבים להיאחז בזה בכל מחיר, וממילא לצאת למלחמת חורמה נגד אלה שיש לנו איתם הסכם שלום כלשהו נגד ירדן, ואיש לא יטען שבגלל שאנחנו לא שם זה לא שלנו. זה שלנו מבחינה יורידית, זה שלנו מבחינה אמיתית.
כן, אבל אני חושב שאין ויכוח, אין ויכוח, ואנחנו יודעים הר הבית שלנו. עכשיו, מי שולט שם מבחינה מדינית, מי שולט שם בשטח, פחות רלוונטי, ותכף נגיע לזה, כי אנחנו עדיין בגלות.
אמירה שאם אנחנו לא עולים להר הבית, מכל סיבה שלא תהיה, אז אין ריבונותנו עליה, היא אמירה שאני לא חושב שמותר להגיד אותה בצורה כזאת, גם בגלל שהאומר לא מסכים איתה, עם האמירה הזאת ועם משמעויותיה. אנחנו צריכים לחזור ולהדגיש, ארץ ישראל היא שלנו, והיא שלנו, והיא שלנו. עכשיו יש פה עוד שאלה, באיזו מידה ניתנת לנו היכולת להוציא אל הפועל את זכותנו עליה מבחינת אחיזה של כאן ועכשיו. לגבי כל ארץ ישראל, איפה שניתן לעשות את זה בצורה שאיננה גוררת שפיכות דמים, אנחנו עושים את זה. הנושא של שפיכות דמים משתנה, היחס לשפיכות דמים משתנה בזמן מלחמה. בזמן מלחמה יש חוקים אחרים, כמו שאמר דוד המלך, כזו וכזה תוכל אחר, וזה נכון גם לגבי מלחמת רשות, אבל כאן צריך תבונה מדינית, ואת האינפורמציה שעליה דיברנו קודם שלי אין. לגבי הר הבית של עצמו, האם מותר או אסור? הוויכוח הוא ויכוח שצריך להתנהל בשני מישורים. א', במישור ההלכתי. אני לא מכיר את הסוגיה לפרטיה, לא מדדתי, אינני יודע בדיוק איכן ומה, יש מומחים לדבר. ואם המומחים לדבר אומרים שיש מקומות שאינם, במתחם שנקרא היום הר הבית, שאינם אותו מתחם שטמאי מיתים אסור להם להיכנס בכל מחיר, אז השאלה אם כולם מסכים, לא כולם, אני לא בקיא בסוגיה, זה לא התחום שאני יכול להביא אלא, אלא, אלא,
כן, נכון, אבל אנחנו יודעים את דעתם של גדולי הדורות האחרונים.
רגע, נגיע לזה. אבל גם אם נאמר שמבחינה הלכתית יבישה, יש מקומות שאינם כלולים בעניין הזה. הרי ידוע לנו שגדולי ישראל לאורך כל הדורות יצרו כל מיני מנגנוני ביטחון. אני אומר דבר חריף. איש לא יטיל ספק בחשיבותה של תקיעת שופר, ובמיוחד ביום ראשון של ראש השנה, שאז תקיעת שופר היא דאורייתא. כל המתקת הדין, כל השפע שיורד לעולם במשך השנה, הכרעת הדין לטובה, הקדוש ברוך הוא קם מכיסא דין ויושב בכיסא רחמים, העלאת זכרו של יצחק ושל עקדתו, כמה דברים נשגבים כתבו על עקדת יצחק, וכמה הרגשות נשגבות יש סביב העקדה הזאת בראש השנה.
וביום הראשון לא תוקעים כשזה יוצא בשבת.
בדיוק. אז בוא נחשוב מה החשש. ורק כשזה, רק ביום הראשון זה יכול לצאת בשבת. ראש השנה לא יכול לצאת ביום שישי, כך שיום שני יהיה בשבת. כי לא עדו ראש. ביום שישי לא יכול לצאת יום ראשון של ראש השנה. כך שכשתקנו לבטל תקיעת שופר בכל ראשי השנים שחלים בשבת ממיליוני יהודים בכל העולם, זה רק בראש השנה של דאורייתא. כי יש כוח בידכם לבטל דבר מן התורה בשביל אל תעשה, ואיך ולמה. אז בוא נחשוב. שמה יהיה מקרה שבו עיר שיש בה רשות הרבים דאורייתא, כלומר לפי רוב הדעות זאת עיר שיש בה רחוב שחוצה אותה, ויש בו 600, ועוברים בו ביום 600 אלף איש. כלומר ניו יורק. אולי תל אביב, נתיב איילון, לא יודע. אבל ניו יורק, שדרה חמישית, כן? ומצד אחד של רשות הרבים הזאת יש יהודי שיש לו שופר והוא לא יודע לתקוע, ומצד שני של רשות הרבים יש יהודי שיודע לתקוע וגם ללמד איך לתקוע ואין לו שופר. ופתאום בראש השנה שחל להיות בשבת קרה הדבר שנודע ליהודי ההוא שיש לו שופר שהוא צריך להיות בעל התוקע בבית הכנסת, אבל הוא לא יודע לתקוע ויש לו שופר, והוא ישכח ששבת, או שישכח שאסור לטלטל דל את עמוד ברשות הרבים בשבת, ואין חצרות ואין קרפיפות לעקוף את רשות הרבים, והוא יבוא לטלטל ברשות הרבים דאורייתא דלת אמות. כששאלתי את המחשב שלי מה הסיכוי שדבר כזה יקרה אי פעם בהיסטוריה, הוא הוציא לי רשימה של כל הפסיכיאטרים באזור ירושלים. כלומר הסיכוי הוא לא ריאלי, כל כך נמוך שמה יקרה, אבל מכיוון שיש סיכוי תיאורטי ושמה ואולי יהודי פעם בשוגג, הרי לא עושים תקנות למי שיעבור בשעת נפש במזיד, בשוגג יבוא לטלטל דלת עמוד רשות הרבים, ביטלו את כל תקיעות השופר לאורך כל ההיסטוריה. זה עומד מול עיניהם של גדולי ישראל לאורך כל השנים האלה, שבאו ואמרו, הר הבית מחוץ לתחום בשביל יהודים, ועד רבה. זה שלא עולים בגלל זה, זאת הצהרת נאמנות לתורת ישראל.
בגלל הקדושה היתרה של הר הבית.
קודם כל בגלל הקדושה, חוץ מזה בגלל גזירת החכמים, והצהרת הנאמנות הזאת צועקת הר הבית שלנו, כי הרי מה שאנחנו חוזרים לארץ ישראל זה בגלל הנאמנות לתורת ישראל. אני אוסיף עוד דבר. הרי אלה שמעלים את זה פעם אחר פעם, עם כל הכבוד להם כוונותיהם מן הסתם טובות. אבל מעשי הם לכאורה אינם רצויים, ולמה? כי הם הרי יודעים שבסופו של דבר לא ישתנה שום דבר. הם יודעים את זה. ואיך זה נשמע באוזני העולם? המצב, הסטטוס קוו יישאר, ושוב קרה שרשויות ממלכתיות רשמיות של מדינת ישראל מצהירות שאנחנו לא משנים בגלל שאנחנו חוששים מהפלסטינאים. הווה אומר שהם יזמו דבר שמטרתו הייתה להראות שאנחנו כבר ילדים גדולים, אם נדבר בלשון ילדותית, וגרמו לכך שהעולם פעם אחר פעם רואה שלשיטתם אנחנו לא. אז גם אם יש דבר שבאמת מותר לעשות, עדיין יש שאלה אם כדאי לעשות, באותה סיבה שהם טוענים שכדאי, מתברר שלא כדאי, כי משיגים את התוצאה ההפוכה.
אוקיי, אז מסקנה הלכתית לא הבאנו כאן, אבל הבאנו את כל הצדדים. למה אנחנו צריכים להתייחס אל הנתונים הללו כפי שאנחנו מתייחסים, ויש כאן פולמוס, אי אפשר להתעלם מכך, וויכוח בין אלה שאומרים, כן, יש את הגבולות בתוך הר הבית שאפשר לעלות, מול פוסקי ההלכה שאומרים לא, מכיוון שכל ההר, אנחנו לא יודעים מה כן, מה לא.
אנחנו לא יודעים, כן.
לא יודעים.
גדר.
משם אגב מגיע אותו פסק הלכה שלא לעלות, לא בגלל שאנחנו לא רוצים לעלות, כפי שאמרת קודם, אלא כי אנחנו לא יודעים, ואנחנו רוצים לשמור על קדושתה של הר הבית, קדושת הר הבית, וגם אנחנו תמי אמת. אז לכן אי אפשר. אבל עדיין, הוויכוח הזה גורם גם ליהודים שלא נמנים, אני מרגיש צורך לעשות כאן את ההבדלה הזו בין אנשים חרדים לכאלה שבאים נמנים על חוגי הציונות הדתית. אנחנו כן רואים מדי פעם אנשים שלא נמנים על חוגי הציונות הדתית שעושים את הצעד הזה ועולים להר הבית. השאלה אם אנחנו הכתובת לומר להם, אנחנו האנשים צריכים לומר להם את מה שצריך לומר.
תראה, אני לא, אף אחד לא מינה אותי להיות מוכיח בשער, ואני אף פעם לא הייתי, ואני לא חושב שבגלגול הזה אני אהיה. אני רק יכול לבוא ולומר בכל מיני הזדמנויות, שהיו לכל מיני אנשים כמוני, סיבות טובות לעשות למען עם ישראל, כך או אחרת, הם הלכו והתייעצו עם אותם אנשים שלקחו את מסע העם על כתפיהם, והם אמרו להם לעשות בשונה ממה שהם חשבו, הם ביטלו דעתם מפני דעתם של אותם גדולים. הרי אחד מהשניים, או שהאנשים האלה חושבים, הרי כשגדולי ישראל, ברגע שאנשים מגדירים את עצמם כסמוכים על שולחנם של גדולי ישראל, וזאת ההגדרה של אדם המגדיר את עצמו בהגדרה הפופוליסטית חרדי, כלומר, אם נאמר, נדבר על מי שאיננו איתנו כאן היום, אז נזכיר את הרב אלישיב, שגם אני הייתי סמוך על שולחנו עשרות בשנים. אז מתוך ההיכרות שיש לי עם האנשים ברמה הזאת של ההיררכיה, בשכבה הזאת של ההיררכיה, הם כבר חשבנו את כל מה שיש לי לחשבן להם. ואם נדמה לי שלא, מותר לי לשבת כתלמיד לפני רבו, ולהעלות את החישובים בפניהם, ולהתברר ש... קשה מאוד להפתיע אותם, ואחרי שהם שקללו את כל החישובים, אם הם החליטו בהחלטה מסוימת, אז גם אם מדובר על הדבר פרטי שלי, אני אמור לבטל לדעתי בפני דעתם. אבל אם מדובר על דבר של כלל ישראל, הרי ברור שאף אחד לא עשה אותי לדובר בשמו של כלל ישראל, כפי שעשו אותם על ידי ההיררכיה הפנימית של אלף נכנסים לבית המדרש ואחד יוצא להוראה.
אנחנו עושים כאן הרב נויגר של משהו שאני חושב שגם הרבה אחרים עושים ביחס להר הבית, בגלל הנושא המדיני הנפיץ שכרוך סביב המקום הזה, המקום הקדוש הזה. הרבה נזרים מלגעת תרתי משמע במה שקרוי הר הבית, אז אני חושב שגם אנחנו נעשה זאת בלי להטיף ובלי לומר לאנשים מה לעשות. והנושא הזה מוביל אותי לנושא הבא, שאני גם מחבר אותו לדף היומי שלפני ימים אחדים, אבל אנחנו נעשה קודם לכן הפסקה קלה לפרסומת, ואז נמשיך עם הנושא השני.
עכשיו איתכם, בית מדרש לאקטואליה, עם הרב מרדכי נויגרשל ובצלאל קהל.
שבנו מהפרסמות, ולפני ימים אחדים, הרב נויגרשל, למדנו על שלושת השבועות שהשביע הקדוש ברוך הוא את עם ישראל, הראשון שלא יעלו בחומה, אני לא אומר את זה לפי הסדר ככל שאני זוכר, שלא יעלו בחומה, שלא יתגרו באומות
ואת אומות העולם שלא ישבדו בישראל יותר מדי,
ואת אומות העולם שלא ישבדו איתם ישראל. אז השבועה השלישית, אני חושב, לא יודע, בהסתכלות הקטנה שלי, פחות רלוונטית היום, אם אני צודק, משתי השבועות האחרות.
היא קשורה, מיד נגיד כיצד.
אז בואו נתמקד דווקא בשניים הראשונים שהם מאוד רלוונטיים אלינו, לא לגעת בחומה, לא להתגרות באומות, וגם ניגע בשלישי, ומשום מה נוצר הרושם, ומי שלא ראה את זה, עד שלא רואים את זה בתוך הגמרא, בתוך מסכת כתובות, זה נראה ששלושת השבועות זה המצאה של רבי יואל איש מסתנא.
תראה, יש הרבה דברים שמגיעים אלינו מכלי שני או שלישי, כן. מה טוב הוא עליך יעקב, אנשים יודעים מהסידור, ומעטים נזכרים שלמעשה עוד לפני שחובר הסידור זה נאמר על ידי בלעם בפרשת בלק וכן הלאה, זה המשפט הראשון של התפילה, כך שתמיד טוב לחזור למקורות, והמקור זה גמרא מסכת כתובו דף קוף י' שלוש שבועות שביע הקדוש ברוך הוא עם ישראל, מה שציטטת עכשיו. הרבי מסתמר התייחס לשלושת השבועות הללו כאלה שבועות שיש להם את כל דיני שבועה שמחייבות מבחינה הלכתית. א', עכשיו מה תוכן השבועות? זה קביעה ראשונה של הרבי מסתמר, וכמובן חסידיו ותלמידיו הולכים בדרכו וחייבים ללכת לאורו. וגם אלה שאינם חסידה בוודאי כדאי שילמדו את המאמר שלוש שבועות ואת המאמר על הגאולה ועל התמורה, כי בלי זה אי אפשר להביע דעה על הדברים האלה, וזה באמת מאמרים הלכתיים מרתקים עד מאוד, מורכבים כיד גאונותו הטובה עליו, שכל רז לא אניס לי. הדבר השני, ברגע שמדברים ששבועות הללו מחייבות, מה התוכן שלהם? שלא יעלו בחומה, הכוונה שאסור להתארגן קבוצה, כי איש אחד בלב אחד, ולצאת מן הגלות. עכשיו יש פה דיון, האם הכוונה להתארגנות של כל כלל ישראל, בכל מקומות פזוריהם, או לכל התארגנות שמתארגנים כקבוצה, כחלק מעם ישראל גם.
ובוא ננסה לדמות את זה למציאויות שהיו בהיסטוריה הלא רחוקה, 100-200 שנים לאחור.
אז ככה, היו עליות גדולות של אנשים, גם עם אוריינטציה שהרבי מסאטמר מאוד קרוב אליה, כמו תלמידי החתם סופר. היו תלמידי הבעל שם טוב. הרבי מסאטמר נמצא באמצע. מצד אחד הוא חסיד מתלמידי הבעל שם טוב, מצד שני הוא הונגרי, קרוב לתלמידי החתם סופר. ותלמידי הגאון מווילנה. היו עליות גדולות שנמשכו הרבה שנים, אבל אלו לא היו עליות של התארגנות עם קבוצה, כפי שרצה למשל לעורר שבתאי צבי, או כפי שרצה לעורר שלמה מולכו, לארגן את עם ישראל, והנה מלכם, השם לפניהם הוא מלכם בראשם, ולעלות לארץ ישראל. זה דבר שהגמרא מה שעשו. אז שוב, לעלות בחומה זה להתארגן, ועדיין צריך לדון אם זה התארגנות של כל כלל ישראל, אבל התארגנות של קבוצות איננה, או כל התארגנות. פשטות, כולם לומדים שכל סוג של התארגנות כלול באותה השבועה. עכשיו, שלא ימרדו באומות, ואומר שברגע שעם ישראל יוצא ורוצה לכבוש את עם ישראל, או רוצה להילחם כדי לצאת מן הגלות, כמו שבני אפרים עשו בצאתם ממצרים לפני הזמן, הרי גם זה אסור. ואומות העולם מצידם הושבעו לא לשעבד בישראל יותר מדי. עכשיו, יש שאלה נוספת, האם התשבועות תלויות זו בזו? האם ברגע שאומות העולם הפרו את שבועתם והשתבדו בישראל יותר מדי, ואני חושב שבימינו אפשר באופן חד משמעי לקבוע שהם עשו זאת, שהם השתבדו לישראל יותר מדי בעקבות לפחות מה שקרה בשנות ה-40, אבל אפשר ללכת לאחור גם לגזרות אח ותת וכו'. האם השבועות תלויות זו בזו, שאם הם לא מקיימים את השבועה שלהם, אז אנחנו פטורים משבועתנו? גם על זה יש דיון. בא הרבי מסאטמר ואומר, השבועות לא תלויות אחת בשנייה, לעלות בחומה זה כל התארגנות, והשבועות רלוונטיות ומחייבות. ולכן הרבי מסאטמר, התנגדותו לתנועה הציונית, הייתה לא רק על בסיס חילוניותה, אלא גם על עצם העיקרון. ולכן כשקמה המדינה, המשיך הרבי מסאטמר להתנגד ולא להכיר במדינה, כי המדינה הזאת איננה על פי הלכה. מבחינת הרבי מסאטמר, גם אם המדינה הייתה קמה והייתה למדינה שחוקיה הם חוקי התורה, הוא היה ממשיך להתנגד. כי אדרבה, ככל שמדובר באנשים שמיותר יראה אלוקים, יש לצפות מהם לקיים את השבועות. אבל לא כולם מסכימים עם הרבי מסאטמר. התשובה המקיפה על דברי הרבי מסאטמר נמצאת באבני נזר, הרבי מסוכתשוב, בחלק זין מקרחי ספרי השו"ת האלה של אבני נזר של הרבי מסוכתשוב, בסימן תפנון דלת, בהלכות מצוות יישוב ארץ ישראל. תשובה ארוכה מאוד בעניין זה. מסקנותיו הן כאלה. א', שלושת השבועות אינן שלוש שבועות שמחייבות מבחינה הלכתית, כי לא מדובר שבאיזשהו אירוע פה בעולם הזה הייתה התגלות אלוקית אלינו ולאומות והוא השביע אותם. כן. יש פסוק, השבעתי אתכם בנות ירושלים.
הגמרא מסתמכת על הפסוק הזה.
כן, אבל בפועל שהשביעו ואנחנו ענינו אמן, וענתה האישה אמן אמן, כמו שכתוב על שבועת המשביעים בנושא אחר, לא היה. ולכן מדובר פה ברעיון שהוא רעיון של סתרי תורה, אבל לא בדבר הלכתי מחייב. ב' הנושא הזה של העלייה לארץ ישראל, אומר הרבי מסוכתשוב, ורוב בניין ורוב בניין של אגודת ישראל הלכו בדרך הזאת, הנושא הזה היה מותר, אבל לא כדאי. למה? כי הולכים להקים פה ישות חילונית, וזה פגיעה בארץ ישראל, ועל זה כבר דיברנו גם בתוכניתנו אנו. שהרי ארץ ישראל מקיעה את יושביה, כשלא גרים בה כמו שצריך. ולעלות לארץ ישראל, אומר הרבי מסוכתשוב, יש תנאים, והתנאי הוא שהוא יהיה צדיק גמור, כמו שכתוב בגמרא, שרב זר, בסנהדרין, רב זר לא עלה לארץ ישראל, אלא אם כן ראה שעורים בחלום, כשהגמרא במסכת ברכות אומרת שהרואה שעורים בחלום זה סימן שהוא צדיק גמור, ואם הוא לא צדיק גמור, אז שרבו לפחות יהיה צדיק גמור, ושיינק מהשפעת ארץ ישראל, כלומר פרנסתו תהיה מארץ ישראל, ואם שלוש אלה לא יעשה לה, ויצא חינם, אין כוסף ונחת רוח ליציאתו. הוא אומר, ברור לחלוטין שאם עם ישראל מגיע לארץ ישראל, הם לא עוברים על עבירה. עכשיו, לגבי ההתארגנות של הזמן האחרון, הרמב"ן כותב, באמת, שהרמב"ן נמצא בפירושו לשיר השירים על פרק ח', שהוא אומר שעתידים בני ישראל באחרית הימים לעלות לארץ ישראל ברישיון האומות, והם יהיו בלי תורה ועם ברית מילה, כמו שכתוב בנביא בזכריה, גם עד בדם בריתך, שילחתי אסירייך מבור אין מים בו, אומר הרמב"ן, רמז בחנה לקבות משיח, שיהיה הדור כולו חיה, ותשתכח תורה מישראל, ולא יישאר בידם רק זכות מצוות מילה, ואף על פי שאין לישראל מעשים טובים, הקדוש ברוך הוא גואלם בזכות המילה. וממילא, כשטרם קמה המדינה, אגודת ישראל התנגדה נחרצות לציונות, אבל בגלל החילוניות של הציונות, וכאן היה לה ויכוח.
ולא בגלל הנקודה הזו של העלייה לארץ ישראל?
לא בגלל השלוש שבועות. וכאן היה לה ויכוח עם רבני המזרחי ומנהיגיהם. מה מטרת התנועה הציונית? האם מטרת התנועה הציונית היא להקים מדינה, והחילון זה רק כלי להקים מדינה, ומאלה ברגע שתוקם מדינה כולם יחזרו בתשובה והכל יהיה בסדר, או שמטרת התנועה הציונית היא לחלן את העם, והמדינה היא כלי, וכך אמר החזון איש, וכך החזיקו באגודת ישראל, ולכן התנגדו למדינה. המזרחי האמין בהתחלה שמטרת התנועה הציונית זה להקים מדינה. אבל אנשים לא יודעים שבסופו של דבר, באותו קונגרס ציוני שבא או עלתה תוכניתו של הרצל להקים מדינה באוגנדה, המזרחי תמך בהרצל ותמך בתוכנית אוגנדה. למה? כי פתאום הם ראו שהמדינה הולכת להיות חילונית. אז הם כתבו, אנחנו נלך לאוגנדה.
נציל את המדינה אולי?
נקים מדינה, יתרגלו בסדרי שלטון, יחזרו בתשובה ואז נעלה לציון ברינה. מכל מקום, ברגע שקמה המדינה, אמרה אגודת ישראל, זה לא סותר את ההלכה, בגלל שהשלוש שבועות, כמו שאמרנו קודם, לפי הרבי מסוכת שוב, שלא כמו הרבי מסתמר, אינן אוסרות את זה, אז אנחנו נאבק לתקן את הדברים מבפנים. ושוב, כמו שדיברנו קודם לגבי הנושא
אנחנו
של...
אנחנו רואים עד כמה הצליחו לתקן את העניינים מבפנים. בראשית שנות המדינה, ואני מדבר כבר על שלב הקמת המדינה, המדינה הייתה מאוד מאוד לא דתית, מאוד לא יהודית, במובנים הדתיים שאנחנו מכירים. ככל שהציבור החרדי גדל, גדל כאן בארץ, אני חושב שהמוטיבים היהודיים יותר ניתנו בתוך המושג הזה של מדינה, לא מתוך רצון להפוך את המדינה הזאת למדינה יותר...
מה שאתה אומר, אנחנו מדברים רק בינינו, כי אסור להגיד זה בכל...
אף אחד לא שומע
אותם. אבל האמת היא כזאת, יש חוק פרקינסון שקובע ששום בעיה מהותית לא נפתרת על ידי תיקונים טכניים. הבעיה המהותית היא כזאת, החילוניות בעצם מהותה מחלה את עצמה. חילוניות מערבית. חילוניות בכלל. למה? כי אנשים אין להם שום סיבה לגדל משפחות. ומשפחות גדולות ודאי שלא. ברגע שאחוז הילודה הוא פחות משניים, אז הולכים לכיוון ירידה. וזה מה שקורה באירופה המערבית, בכל מקום שיש אנשים מערביים עם אוריינטציה לא דתית. ברגע שאדם שומר מצוות, אז הוא גם כן מוסר עצמו למשפחתו ומשפחות גדולות וגדלות, וזה, ואת המנגינה הזאת אי אפשר להפסיק, כי אנחנו מוכרחים להמשיך לנגן אותה. ולכן באמת התופעה היא שיש הרבה תורה בארץ ישראל, וממילא בארץ ישראל משתפרים דברים והשתפרו דברים, ורבים מאוד גם כן מתעוררים לחזור בתשובה, ואנחנו רואים את זה, והקדוש הוא זיכה אותי באופן אישי לעמוד ליד ערס התהוותה של אותה תנועה, וגם כן להמשיך ולתרום מעט במהלכים האלה שלה, ומתקיים בנו לאט לאט הפסוק.
טוב, אם כבר נגענו בנקודה הזו, אנחנו עוד חייבים להשלים את השבועה השלישית, שזה על אומות העולם, אבל אני חייב לשאול כאן את השאלה, ואולי זה נושא לדיון נרחב יותר בשבועות הבאים, כשמסתכלים על התנועה הציונית, ומה היא רצתה לייצר כאן על היצור הזה שנקרא מדינת ישראל וכל המסביב. אפשר לומר בראייה היסטורית שהרצל ותלמידיו נחלו כישלון חרוץ?
תראה, שוב, התנועה הציונית זה דבר מאוד מורכב. היא לא הייתה עשויה מקשה אחת, ושוב, הבעיה היא שהציבור בישראל לא בקיא בהיסטוריה הזאת, גם כן, לא רק בהיסטוריה של התנ"ך.
אני חושב שהדור הצעיר פה במדינת ישראל הלא חרדי, לא יודע מה זה ציונות בכלל.
לא יודעים כלום. היו כמה ענפים בתנועה הציונית. הייתה את הציונות המדינית, שזה היה הרצל, שאותו לא עניין שום דבר חוץ מחבל ארץ, עד כדי כך שהוא שקל להעדיף את ארגנטינה על פני ארץ ישראל, ובספר מדינת היהודים שתחת ידי, הפרק, יש פרק ארץ ישראל או ארגנטינה, כשהעדפה ברורה לארגנטינה, ובפתיחת הספר יש הערה, שכשהרצל ראה שאין סיכוי להביא יהודים לארגנטינה, הוא שינה דעתו, כלומר, ציון זאת הייתה, זה היה טריגר, זה היה מנסה שעליו מביאים יהודים, תוך כדי שמנצלים את החלום בין הדורות על ציון, אבל לא שעניין אותו הרבה יותר, ארץ ישראל מכל בחינה שלא תהיה. ומי שקורא את אלטנוילנד, לא את מדינת היהודים בלבד, את הרומן שהוא כתב, שמתאר מה יהיה בארץ ישראל, רואה שארץ ישראל תהיה מדינה עם תרבות גרמנית, השפה המדוברת תהיה גרמנית. בהר הבית מקימים אולם קונצרטים שינגנו מוצרט ובח ואולי גם וגנר, וזה ודאי לא קרה. כך שארץ ישראל היא לא ארץ ישראל של הרצל, של הציונות המדינית. תשאלו, אז למה המזרחי היה במפלגה, בקואליציה עם הרצל בתנועה הציונית? היא הנותנת, כי הרצל היה מוכן לתת להם להתעסק בתרבות ובדת, כי זה לא עניין אותו. והייתה את הציונות הרוחנית מבית מדרשו של אחד העם, שאמר שצריך להיאבק גם על התרבות, זאת הייתה מלחמה על הקולטור, על תרבות יהודית לא דתית, וזאת הציונות שעליה אנחנו מדברים כל הזמן, הציונות הרוחנית של אחד העם. אבל אחד העם בעצמו פרש מכל פעילות ציבורית בעקבות נישואיה של ביתו עם גוי רוסי. הוא אמר ככה, לאורך ההיסטוריה עם ישראל ראה את עצמו כדת ולאום ביחד, והצליח להעביר מדור לדור את הזהות. אני טענתי שעם ישראל זה לאום בלבד, בלי דת, וזה לא החזיק אפילו דור אחד. הנה הבת שלי התחתנה עם גוי רוסי. ואומנם הוא כותב, הגוי הזה רוצה, מוכן להתגייר, אבל מה לי ולגיור שלו? הוא לא רוצה להתגייר כי הוא רוצה להיות חלק מהעם היהודי, מהלאום היהודי. הוא רוצה להתגייר כדי לרצות אותי. הוא לא צריך לרצות אותי. הוא גזר על עצמו להימנע מלדבר בעניינים ציבוריים, כי אדם הגון כנראה הוא היה. וזאת הציונות הרוחנית. הייתה גם ציונות חקלאית. שראתה חזות הכל בחקלאות יהודית, א' ד' גורדון, והייתה גם כן ציונות שראתה את הכל בלשון העברית, שזה היה הציונות מבית מדרשו של אליעזר בן יהודה וחברה וועד הלשון והכל, שאת כל מעיניהם, אז הציונות זה דבר מאוד מאוד לא חד משמעי.
והזכרת את בן יהודה, אני חושב שבאמת צריך להקדיש יום אחד גם פרק כאן בתוכנית לשפה העברית, למאבקי ירושלים של אז בבן יהודה והשפה העברית המתחדשת, שאנחנו מדברים אותה, אבל זה גם פרק מעניין.
בהחלט.
טוב, בוא ניגע לרגע בנקודה השלישית, בשבועה השלישית, שזה מה שקדוש ברוך הוא ציווה לאומות העולם, שזה פחות, לי זה נראה ככה, פחות רלוונטי היום בימינו אנו.
למה אתה חושב? ברגע זה
מה, יהודים... מה הקודש ברוך אומר לאומות העולם? אל תרדפו את היהודים.
אל תשעבדו את ישראל.
אל תשעבדו את ישראל. אנחנו משועבדים, האמת, ישראל משועבדת לאמריקה, אומרים כך. אבל...
היום כל העולם משועבד לבנקים, אני יודע למי, לחוקי הלבנת
העולם. זה המולך החדש,
חוקי הלבנת העולם, כל העולם משועבד.
אבל זה לא בגלל שהם גויים שמקיימים את החוקים האלה.
לא קשור.
נכון. במה אנחנו משובדים לגויים היום?
תראה, זה כאילו מה זה ברא אלוקים. כתוב אצל שמשון, ותחל רוח השם לפעמו. אומרים חזל ששמשון ניבא בפעמון. כמו שפעמון, הזג והאינבל לא כל הזמן מחוברים, למרות שהצליל נוצר מהמפגש ביניהם. אבל אם הם יהיו מחוברים, כל הזמן לא יהיה צליל. אלא פעם מכה ופעם מפסיק. פעם מכה ופעם מפסיק. כך שמשון, פעם הייתה לו נבואה ופעם לא. וזה כאילו מה זה ברא אלוקים. גם השיעבוד הולך בפעימות. פעם מכה ופעם לא. אנחנו כעת נמצאים באיזושהי אתנחתה בין השיעבוד ששיעבדונו בשנות ה-40. כפשוטו. הרי המושג גטו עבר כבר מן העולם לפני מלחמת העולם השנייה. הרבה לפני. כבר במאה ה-19 עבר המושג. המושג גטו נולד באיטליה, בוונציה, והתפשט בכל אירופה. ולאחר מכן עבר מן העולם, ופתאום שוב התעורר עם אותו שם, עם אותו כינוי, ובצורה הרבה יותר חמורה וחריפה. לבוא, והנה, המלחמה עברה, ואנחנו ליקקנו את פצעינו, וכל העולם כולו בא והצהיר יחד איתנו never again, לעולם לא עוד, ואנחנו מתביישים באנטישמיות שלנו, ויהודים הם גם בני אדם, מסוג כזה או מסוג אחר, אבל את זה לא מדברים בכל. פתאום אנחנו רואים בכל העולם כולו מדברים על התעוררות האנטישמיות, והנה בגרמניה מקימים ועדת חקירה לחקור את האנטישמיות, ויש טענות של הוועדה עצמה לוקה באנטישמיות כי לא היו ביהודים, אז בעקבות הטענות הכניסו בתורה גם שני יהודים, ואני לא מדבר על צרפת, ובארצות הברית, כל מיני מקומות שיש מתעוררים כל מיני דברים, אז כך שלמעשה, גם אם יש שקט מעל פני השטח, וגם אם יש מתחת לפני השטח רגיעה ואין רגיעה מתחת לפני השטח, עדיין לא עבדה תקוותם שהם עדיין יוכלו לחזור ולשבת בנו יותר מדי. ולכן השבועה הזאת רלוונטית תמיד, אולי יותר מתמיד. כי בשעה שהדם בעיניים, כשהשור רואה את הסדין האדום, אי אפשר לבוא ולהרגיע אותו. ועכשיו כש... זה לא יוצא לפועל, אולי זה הזמן לבוא ולחזור ולהגיד להם את השבועה שהשביעו אותם.
אני גם חושב אגב שהשבועה השלישית כרוכה זה בזה בשתיים האחרות, בשתי השבועות האחרות. ככל שעם ישראל לא עולה בחומה ולא מתגרה באומות, הם גם אומות העולם לא משעבדים את ישראל, אני חושב שזה תלוי אחד בשני.
אני לא בטוח. לגבי האנטישמיות...
זאת לא תוצאה? לא בהכרח לאנטישמיות.
לא, נקרא לזה בכל שם שלא יהיה. לגבי הסיבות מדוע אומות העולם מנצלים כל הזדמנות לשלוט עלינו ולרדוף אחרינו, כבר נשברו כל הקולמוסים שבעולם. וכבר כתב ראש הממשלה הבריטי של מלחמת העולם הראשונה, לוי ג'ורג', שאין לך דבר מטומטם כמו האנטישמיות. אין לך דבר שהיהודים יעשו וזה ירצה להם לאותם אנטישמים. אם הם לאומנים, הם פשיסטים. אם הם שמאלנים, הם קומוניסטים. אם הם עשירים, הם מנצלים. אם הם עניים, הם מלוכלכים. הם מנוונים. וכן הלאה, מה שלא יעשה היהודי לא ימצא חן בעיניהם. כך שהסיבה לרצון לשעבד אותנו ולשעבד אותנו יותר מדי, נעוצה במה שהיה שלשום. למה נקרא שמו סיני? שמשם ירדה שנאה לאומות העולם. וגם לעתיד לבוא, אומרת הגמרא במסכת עבודה זרה, זה לא יירגע עד שהקדוש יראה להם. כשיבואו אומות העולם ויגידו, גם לנו מגיע שכר על לימוד תורה, ויוכיחו להם שהם לא קימו כלום, ואז הם יגידו, תנה לנו עכשיו, הרי לא כפית עלינו הר כגיגית, רק אז יושב בשמיים משחק השם ילעג למו. עד אז, תמיד ימצא התורן שיוציא מן הכוח אל הפועל את אותה תשוקה כמית לסנוע את אלו שיש להם תורה.
טוב, יפה מאוד. עוד נקודה שהייתי רוצה להעלות לא נספיק היום, כי אנחנו כמו ממש מגיעים לסיום, נותר לנו דקה או שתיים, אנחנו נשמור את זה. ואני חושב שהנושא הזה של העברית מצריך דיון. מדברים איתי על זה לא מעט אנשים לפעמים, על המילים שנכנסות לנו לשפה שלנו, שומרי המצוות, לא שהם אינן ראויות המילים הללו, אבל איך העברית הזו השתלטה עלינו? במקום שנדבר בלשון הקודש, ממש בקצרה.
שני דברים. יש מילים שמתאזרחות בלשוננו משפות זרות, וזה לגיטימי לגמרי, גם סנדרין ופלדרין, ומילים רבות נוספות התאזרחו בלשון המשנה, וכבר אמרו חכמים לשון משנה לחוד ולשון תורה לחוד. כי זה טבעה ששפה מדוברת, ואנחנו מדגישים שהשפה המדוברת והשפה המקראית הן שתי שפות עם יסודות שונים. אבל כאן בעיה אחרת. יש שפה נחותה שנכנסת ללשון. יש שפה זולה שנכנסת ללשון. וזה לאו דווקא על ידי התאזרחותן של מילות ממקורות שונים וזרים, אלא אפילו מילים שמקורם בעברית, אבל הוצאו מהקשרן, ומשתמשים בהם בכל מיני צורות. הרי עלינו לזכור שהרמב"ן כותב שהלשון הקודש נקראת לשון הקודש בגלל סיבה שנראית פרוזאית. כי אין בשפה מילים לדברים מגונים. אז ברגע שלוקחים כל דבר מגונה ומשתמשים בו כאילו זה לגיטימי, כי אנחנו אנשים מבוגרים וכולם יכולים לדבר על הכל, ולמה לא לדבר? והגמרא אומרת, הכל יודעים מפני מה וכולי, אבל תבוא מהרה למי שמנבל את פיו. ואת עדינות הלשון והסגנון צריך לרכוש בכל שפה שלא מדברים, וקל וחומר כשמדברים בלשון הקודש. והגמרא במסכת פסחים הקדיש לזה קטעים ארוכים, שני דפים מלאים, שהגם שיש עניין לדבר בלשון מדויקת, כדי שהתלמידים יבינו את הדברים, זה דווקא כשמלמדים תלמידים. אבל כשמדברים בכלל, ודאי שצריך לעקם אפילו את הלשון, ולהוסיף הרבה אותיות כדי לדבר בלשון נקייה.
אוקיי, בסדר גמור. תודה רבה לך רב מרדכי נגרשל, על עוד פרק של בית המדרש לאקטואליה.
תודה רבה לך.
חברות הנעימה וטובה ומעניינת ומרתקת ומאתגרת, ותודה גם למאזינים שנותנים את המשוב שלהם מדי שבוע כל הזמן. תודה לסגי פרנמוטר ולרועי קנטן. לילה טוב לכם, להשתמע בשבוע הבא.